Pam. טוב, אנחנו בענייני אובייקטיביות וסובייקטיביות, ורציתי היום לגעת באוסף של דינים ש... זאת אומרת, הקשר ביניהם הוא די אינטואיטיבי, אבל יש סתירות ביניהם. ואני חושב שגם הם שייכים איכשהו לתחום הסובייקטיבי שעליו אני מדבר בסדרה הזאת. אני מדבר על הודעת בעל דין, על שוויה ענף שחתיכא דאיסורא, ועל אם אדם משים עצמו רשע, על דין בידו. בעצם ארבעה דינים. אולי אני רק אסביר אותם. הודעת בעל דין זה כאשר מישהו מודה בדבר כלשהו שהוא לחובתו. נגיד הוא מודה שהוא חייב למישהו, או מודה שהוא הזיק למישהו, או דברים. הוא חייב את עצמו. אז אדם נאמן, הודעת בעל דין כמאה עדים דני. שוויה ענף שחתיכא דאיסורא, זה כשבן אדם מודה שדבר מסוים אסור עליו. כן, נגיד אישה שאומרת אשת איש אני. אז יכול להיות שהיא לא תהיה נאמנת מבחינת דיני דבר שבערווה, כי על פי שניים עדים יקום דבר, דבר שבערווה, אבל אם היא עצמה אומרת שהיא אשת איש, אז מבחינתה היא שמה על עצמה איסור. ואדם נאמן לשים על עצמו איסור. שוויה ענף שחתיכא דאיסורא. הדין השלישי זה אין אדם משים עצמו רשע. אדם בא ואומר, עשיתי עבירה כלשהי. לוויתי בריבית, הלוויתי בריבית. וכולי, אדם לא נאמן, שזה לכאורה סותר את שני הדינים הראשונים. בשני הדינים הראשונים אדם נאמן לחוב לעצמו, לאסור על עצמו דברים, ופה הוא לא נאמן להודות שהוא עבריין, להודות שהוא עשה איסור. והדין הרביעי זה דין בידו, אני אסביר בהמשך מה הקשר, יש לו שאתה יודע ברור מה הקשר. דין בידו זה בא עד ואומר, נגיד, נטמעו טהרותיך. כן, ואדם יש לו תרומה, והבן אדם, ומישהו אומר לו, התרומה שלך נטמעה, אתה לא יכול להשתמש בה. כיוון שהוא יכול לטמא את התרומה במו ידיו, אז הוא נאמן להגיד שהתרומה נטמעה. למרות שבאופן עקרוני הוא לא יכול נגד, כשהתרומה מוחזקת להיות טהורה, עדות של עד אחד לא יכולה להוציא דבר מחזקתו. אבל במקום שזה בידו, אז הוא כן נאמן. אלה ארבעת הדינים ואני רוצה קצת לדבר עליהם. נתחיל אולי עם הודעת בעל דין. זה בעצם הדין היסודי שגם מקבל, אני חושב, הכי הרבה טיפול. אז הגמרא בקידושין, אחד המקורות העיקריים לעניין הזה, זה גמרא בקידושין, דווקא במקום שבו הודעת בעל דין לא מועילה. אמר רב יהודה, המקדש בעד אחד, אין חוששים לקידושיו. באו מנהם רב יהודה, שניהם מודים מהי, אין ולאו זה רפיה בידי. אם בא עד אחד ואומר שראובן קידש את רחל, אז לא חוששים לקידושים, צריך שני עדים. אם שניהם באים ואומרים, התקדשנו זה לזה, זה לזו. אז לכאורה יש פה הודעת בעל דין שהיא כמאה עדים, וצריך שני עדים בקידושים, זה כמאה עדים. אז הוא לא ידע. אין ולאו ורפיה בידי.
אין חוששים, הכוונה לא מקבלים.
כן, לא מקבלים. אבל אם שניהם מודים, אז אין ולאו ורפיה בידי, זאת אומרת, הוא הסתפק. הוא לא ידע אם כן או לא.
העדים תפקידם פה זה רק לאלה.
זאת שאלה רגישה, אני כרגע מתעלם ממנה, כי זה לא הנושא שלנו כאן. הראשונים והאחרונים מניחים שמדובר פה על ידי קידושין ממש. זאת אומרת, שהם התקדשו בפנינו. בסדר? המקדש בעד אחד, לא כתוב שבא עד אחד ואומר שהיו קידושים, אלא המקדש בעד אחד. זה אחרת לגמרי מאשר בא עד אחד ואומר היו קידושים בפני שני עדים, רק השני עדים לא פה. אני מספר לכם שזה מה שהיה, זה פרשייה אחרת, אוקיי? התפיסה הפשוטה בראשונים ובאחרונים זה שמדובר פה בידי הקידושים עצמם, לא בידי, לא בעדות על פעולת קידושים.
לא, אז לפי זה, אז מה, כלומר, מה אפשר, כאילו, מה
דעה אמרנו ששניהם
עדים יעזור?
כלומר, שני עדים, הם עדים על הקידושים. הם עדי קידושים.
לא, עדים זה חלק מהחלות של הקידושים, לא?
אבל הם בתור הודעת בעדים יכולים לתפקד גם כעדים לקיום הדבר. זה מה שהגמרא תוהה. אז רב יהודה אומר, לא יודע, לא ברור. אמר רב יצחק בר שמואל, ואמרת בשמי דרב, המקדש בעד אחד הם חוששים לקידושיו, ואפילו שניהם מודים. כך נפסק גם להלכה בסופו של דבר. המקדש בעד אחד הם חוששים לקידושיו, ואפילו שניהם מודים. מה היה ועלה? כל זה השלוש נקודות האלה זה דילוגים בסוגיה שם, אני מדלג קצת. מה היה ועלה? רב כהנא אמר, אין חוששים לקידושיו, בעד אחד. רב פאפה אמר, חוששים לקידושיו. אמר לרב אשי לרב כהנא, מה ידעתך? למה אתה חושב? רב כהנא אומר שלא חושב לקידושיו, בעד אחד לא שווה כלום. מה ידעתך? דיאלפת דבר דבר מממון. אתה לומד דבר שבערבה מדבר שבממון. פי שניים עדים יקום דבר, אז דבר דבר זה גזירה שווה. כמו שבממון צריך שני עדים, גם בדבר שבערבה צריך שני עדים, ולכן מי שמקדש בעד אחד לא חוששים לקידושיו, כי צריך שניים. הוא אומר, אבל זה לא יכול להיות, אם זה המקור שלך, אז אני לא מבין אותך. אם הלהלן הודעת בעדים כמאה עדים דמי, אף כאן הודעת בעדים כמאה עדים דמי. אם זה דבר דבר מממון, לומדים דבר שבערבה מדבר שבממון, אז כמו שבדבר שבממון הודעת בעדים אמורה להועיל, גם בדבר שבערבה הודעת בעדים אמורה להועיל. או שאתה עושה גזירה שווה, או שאתה לא עושה גזירה שווה, אין גזירה שווה לחצאים. אז הוא אומר לו, אתה לא כחייב לאחרינה. אחא, כחייב לאחרינה. זאת אומרת, שני עדים אני לומד מממון לדבר שבערבה. באופן עקרוני הייתי אמור ללמוד גם לגבי הודעת בעל דין. אבל יש כלל בהודעת בעל דין שהיא אמנם כמאה עדים, כל עוד אתה לא חייב לאחרינה. אז במקום שבו ההודעה שלך מחייבת גורם שלישי, אז אנחנו לא מקבלים אותה. כשאתה מחייב את עצמך, יש לך נאמנות של שני עדים. כשההודעה שלך גורמת חיוב לאיזשהו גורם שלישי, אז לא. אם אני עודה שאתה חייב לי כסף, כן? אף אחד לא יקבל את זה, נכון? אני מודה שאני חייב לך, מקבלים. גם כשאני מודה וההודעה שלי יש לה איזשהן השלכות שמחייבות גורם שלישי, זאת לא הודעה, זאת לא הודעת בעל דין. אז את זה לא מקבלים. הטענה היא שבקידושים, גם אם שניהם מודים, זאת הודעה שמחייבת גורמים אחרים. למה? אז רש"י אומר, נראה ברש"י שם, תראו המקור הבא אצלכם זה רש"י, קודם כל הוא מסביר מאיפה המקור להודעת בעל דין שהיא כמאה עדים. אז הוא אומר, דכתיב, אשר יאמר כי הוא זה, הרי ששמח על מקצת הודעתו. זאת אומרת, בהודעת בעל דין, סליחה, בהודעה במקצת, הגמרא לומדת מהתורה, אשר יאמר כי הוא זה, שאם אדם מודה במקצת, אז הוא חייב שבועה על השאר, על מה שהוא לא הודה. אבל על זה שהוא כן הודה, שם הוא נאמן כמובן והוא ישלם. אז את הנאמנות של הודעת בעל דין גם לומדים משם. לא רק את השבועה על השאר, אלא גם את הנאמנות על מה שהוא הודה. אז רואים ברש"י שהודעת בעל דין זה משהו שיש לו מקור מפסוק. זאת לא סברה, זה לא איזשהו... זה משהו שפסוק מלמד אותו. זה לא רק סברה. עכשיו, מה זה לא כחייב לאחרים, אה? זאת אומרת, בהודעת בעל דין ממונית מדובר כשהוא לא מחייב גורם אחר. אינו חייב לאחרים בהודעתו זו, שאין נפסד אלא הוא. אבל אם הוא חייב לאחרים, זאת אומרת, במקום שהוא מפסיד לא רק את עצמו אלא גם את אחרים, אז הוא לא נאמן. מה קורה? האם מדובר שהוא מפסיד רק את אחרים? די ברור שלא. כי הוא מפסיד רק את אחרים, זה סתם לא הודעת בעל דין. הודעת בעל דין במקום שחייב לאחרים זה תמיד במקום שהוא מפסיד גם את עצמו, אבל גם אחרים. אם הוא מפסיד רק את האחרים, אז זה לא הודעת בעל דין של חייב לאחרים, זה סתם לא הודעת בעל דין. הודעת בעל דין בחייב לאחרים זה במקום שבו הוא מפסיד את עצמו, אך הוא גורם חובה או הפסד גם לצד שלישי. ובמקום כזה הוא לא נאמן. ראשונים נחלקים אגב, יכול להיות שלגבי עצמו הוא כן יהיה נאמן, ורק לגבי אחרים הוא לא נאמן, או שהוא לא נאמן בכלל, אבל זה אם אני אעיר את זאת בהמשך. בכל מקרה זה מה שרש"י אומר כאן, ולמה באמת פה בקידושין ההודעה של שני הצדדים היא מחייבת לאחרים, שקרובותיה נאסרו בו, וקרוביו נאסרים בה. זאת אומרת, אם ראובן, אם נקבל את ההודעה של ראובן ורחל שהם איש ואישה, אז קרוביו של ראובן נאסרים על רחל, וקרוביה של רחל נאסרים על קרובותיה של רחל נאסרות על ראובן. אז כיוון שכך, ההודעה שלהם בעצם גורמת חיוב לצד שלישי. ולכן אנחנו לא מקבלים אותה. זה חייב לאחרים.
גם אישה שאומרת שהיא נשואה, זה...
מה?
גם אישה שמחייבת שאומרת שהיא נשואה.
לכן לא נקבל את ההודעה שלה. לא נקבל. שני עדים על זה. נכון? הודעה, לא מקבלים.
הוא גם אוסר אותה על כל העולם כהקדש.
מה?
הוא אוסר את האישה על כל העולם כהקדש.
אז זה הרשב"א אומר. הרשב"א, זה הבאתי פה את הרשב"א, זה המקור הבא אצלכם. הרשב"א שואל על רש"י, זה רק הערה באמת בסוגריים, אבל יכול להיות שיש לה השלכה מסוימת לדיון שלנו. אמר לרבה של הרב כהן, אני קורא ברשב"א, אמר לרבה של הרב כהן, מהי דעתך די עליו דבר דבר עם ממון, אם היה לנו דעת בעל דין, כמי הדין דם יפקן, דעת בעל דין כמי הדין דמי. אמר לה, אתה לא מחי ולאחר, הנה, אחא מחי ולאחרינה. פירש רש"י ז"ל, אחא כמחי ולאחרינה שקרובותיה נאסרות בו וקרובותיו נאסרים בה. וקשיא לי, היא אחי גר וגיורת, ואינה ממי שאין להם קרובים שיאסרו מחמת קידושיהם, זאת אומרת קרובים מקרבה ראשונה, שאסורים מחמת קידושיהם, ולא מחי ולאחרין, הנה מהודעת בעלים כמי הדין. אז אם ככה, אז בעל ואישה שיודו בהודעת בעל דין, ההודעת בעל דין תועיל אם אין גורמים אחרים שנגרם להם איזשהו חיוב. למשל גר וגיורת שכל הקרובים שלהם הם גויים, אז זה לא רלוונטי, אין להם קרובים, אז במקום כזה זה לא חייב לאחרין, והודעת בעל דין תועיל. והרשב"א כמובן מניח פה שזה לא יכול להיות. בסדר, זה מה שיוצא מרש"י, מה הבעיה? הוא מקשה על רש"י כי ברור לו זה לא יכול להיות, זה חייב להיות דווקא עדים, והודעת בעל דין לא מועילה, קצת הנחת המבוקש. אוקיי? אבל זאת הטענה הראשונה.
אולי הוא מניח שאם היה מקרה חריג, אם זה היה תמיד בקרובים, אז הגמרא הייתה אומרת, כאשר יש להם קרובים.
כן, אבל זה היה המקרה הנורמלי, זה היה זה ככה. להגיד שבמקרה... אם זה היה המקרה הנדיר שבו זה קורה, אתה צודק. אבל כשזה המקרה הנורמלי, לא צריך לציין שיש מקרים נדירים שבהם לא. לא, מקרים נדירים, אז לא. אז זו הקושיה הראשונה שלו. ואם תאמר, כיוון דה באלמה, מחייבה לאחרינה, אף במקום דה לא מחייבה לאחרינה, לא מאמנה. כדי שלא יאמרו מי שאין להם קרובים נאמנת, שיש להם אינה נאמנת. כן, אז תגיד, זה אפשר היה לתרץ שזה לא פלוג כזה. זאת אומרת, עשו את זה בכל מקרה, כדי שאנשים לא יתחילו להתבלבל, היא נאמנת, פה יגידו שהיא נאמנת, בסוף יאמינו לה לכל הסיטואציות. אז בסוף אמרו, לא, את לא נאמנת בשום סיטואציה, שזה יותר סברה דרבננית קצת, אז לא ברור האם הוא רוצה להכניס את זה ממש בדאורייתא, אבל הוא אומר, זה לא סביר, כי גם לגבי ממון נמי החיוד, במקום שחייב לאחרים אינו נאמן, כי תדבר גם האישה שנתאלמנה. ומסתברא, תראה, עד כאן, זאת אומרת, גם בממון היית צריך לעשות ככה, שאף פעם הודעת בעל דין לא מתקבלת, כי יש מצבים שבהם לא צריך לקבל את הודעת בעל דין ואנחנו נקבל. גם על זה לא קושיית מיליון דולר. זאת אומרת, בסופו של דבר אפשר... הדבר שבערווה הוא הרבה יותר חמור. זה פשוט, הרבה פעמים החמירו בדבר שבערווה, אז פה החמירו יותר, במיוחד אם זה רק איסור דרבנן. לא יודע, אם הוא מתכוון פה להגיד לא פלוג דרבנן, אז זה ודאי לא קשה. הוא אומר, אז הרשב"א עצמו אומר, מסתברא דאחי פירושו, מחייבה לאחרינה דנאסרה אכולי עלמא בהודעתה זו. ואין לך מודה שנתקדשה שאינה מחייבת אחרים. כאן זה כבר לא תלוי במקרים, זה תמיד נכון. אם האישה מודה שיש את איש, אז היא אסורה על כל שאר הדברים בעולם. אז לא צריך להניח שיש קרובים מדרגה ראשונה וכל דברים כאלה, אז פה לא צריך לציין שום דבר, לכן פרש רך. לכן, כיוון שזה חייב לאחרים, אז זה לא עובד. אני מביא את הרשב"א הזה למרות שהוא פחות חשוב לענייננו, כי באמת יכול להיות ש... למה רש"י באמת מדבר דווקא על קרובותיה בו וקרובותיה בו וקרוביו בה, ולא את הדבר הפשוט, שהוא בכל מקום נכון. האישה עצמה נאסרת על כל העולם. אז זה הרשב"א בפסקה הבאה, שאותו לא הבאתי, כי זה קצת ארוך, אבל הרשב"א בפסקה הבאה מדבר על זה, אז כל אחד שמוכר שדה לא יכול להיות נאמן, כי הוא אוסר אותו על כל העולם. עכשיו הוא אומר שהשדה שייך למישהו... ברור שאם מתוך המעשה עצמו, ההשלכה, יש לה השלכה על אחרים, זה לא, זה ברור. אני מודה שהממון הזה שייך לך, ולכן לאף אחד אסור לגעת בו, אפילו אם אני מסכים. כי הוא לא שייך לי, הוא שייך לך. נו, אז כל הודעת בעל דין בעצם, זה חייב לאחרים. אנחנו לא נגיד את זה חייב לאחרים, למה לא? כי ההודעה לא חייבה לאחרים, ההודעה אומרת זה שלך. התוצאה של העובדה שזה שלך היא שלאף אחד אסור לקחת את זה בלי שאתה מסכים. זה רק תוצאה. בסדר? במקום שבו ההודעה בעצמה חווה לאחריני, זה אנחנו אומרים שההודעה לא תופסת. אז גם באישה יכול להיות שזה מה שהטריד את רש"י בהצעה של הרשב"א, שהאישה אומרת שהיא התקדשה ולכן היא אוסרת את כל העולם כהקדש, בסדר גמור, זה מה שהיא אומרת. היא אומרת, אני התקדשתי לו, לכן לכולכם אסור, מה אתם רוצים?
ובקרובותיה וקרוביו.
אה?
ובקרובותיה וקרוביו. גם יש השלכה, זה רק השלכות. כשזוג בא ומעיד שהם נשואים, אז לא מקבלים. כן. לא יודעים, בגלל שזה אוסר אותם על קרובותיה ועל קרוביו.
כן, אבל זה לא נורא, להפך, דווקא אני אומר, לא, דווקא בגלל שזה לא כל המצבים הם כאלה, יש מצבים שכן, אז זה לא כלול בעצם המעשה. האיסור שלה על שאר העולם, זאת משמעות הקידושים. פה זה דינים שיוצאים מתוך הקידושים. אוקיי, אז אני אומר, זה בסוגריים, אולי בהמשך זה יכול קצת לגעת למה שאנחנו מדברים.
אפשר להסביר אולי שרשי היה קשה לו ש... הם יכלו להתגרש, ואז זה כאילו, האיסור היה פוקע, כמו שבממון אפשר להעביר אותו מאדם לאדם, אבל לגבי קרובים זה אפילו אחרי הגירושין זה נאסרים.
חלק מהקרובים, כן. חלק מהקרובים, רק נגיד, כן, לא, רוב הקרובים.
אז כאילו רשי אמר, טוב, אם את רוצה, כאילו, זה לא שאת מחייבת מישהו אחר, כי אם את רוצה והוא רוצה, אז אתם יכולים להתגרש ולהתחתן.
אם אנחנו רוצים, אז זה ברור, שאלה אם הם רוצים. חייב לאחרים לזה, כשאנחנו יכולים להתיר לו, אנחנו מתירים, אז אנחנו אוסרים, ברור שאם אנחנו יכולים להתיר, אין בעיה.
לא, אבל אם הוא מסכים, ממילא הוא לא יכול
להימצא. זה עוד הערה של הרשב"א בפסקה הבאה. בסך הכל זה באמת, להגיד את הדבר הזה, זה מוזר. האישה עצמה יכולה לא להסכים, מה זאת אומרת, היא לא נאמנת להגיד שהיא אסורה על מישהו אחר, היא יכולה לא להסכים שהוא יקדש אותה וזהו. נכון, אז יש איזשהו סוג של בידו, למה זה נקרא חייב להכין? זה הרשב"א שואל עצמו.
אפשר לומר
שנפקא מינה תהיה
רק לעניין סקילה.
מה?
שנפקא מינה תהיה רק לעניין סקילה.
שאם מישהו בא עליה.
אם מישהו בא עליה,
הוא לא... לא עצם שהוא לא יכול לשאת אותה, אלא איזה עונש שהוא חייב אם הוא בא עליה. אולי. טוב, אבל זה דיון של הרשב"א בהמשך. מה עומד מאחורי הנאמנות הזאת של הודעת בעל דין? למה באמת הודעת בעל דין? יש אינטואיציה די ברורה שהודעת בעל דין זה דבר שיש לו משקל ראייתי חזק, נכון? דבר המתקרב. מלכת הראיות, כמו שקוראים לזה הרבה פעמים משפטנים. עוד פעם, יש ברקע חששות של עינויים ודברים כאלה, אבל לולא החששות האלה שאולי הוציאו ממנו את ההודעה בעינויים, או לא נתנו לו לישון בחקירה, או כל דברים כאלה, מעצם העניין, אם בא בן אדם ובניחותא, לא תחת לחץ וכל מיני כאלה, אומר, אני מודה שאני חייב לפלוני כסף. נו, בסדר גמור, ברור שאתה נאמן. מה עומד מאחורי זה? למה באמת זה כך? על פניו, נראה שזה בעצם איזשהו סוג של מיגו. כמובן, מיגו מאוד מאוד חזק. מיגו זה קצת גרוטסקה של העניין הזה, כן? כי מה זה מיגו? מיגו, אני אומר, טענה א', הייתה לי טענה ב' שהייתה יותר טובה, ואם הייתי משקר, אז הייתי טוען אותה. נכון? עכשיו פה אני מחייב את עצמי. הרי יכולתי לא לחייב את עצמי. אם אני דואג לעצמי, אז כמובן לא עשיתי פה צעד שבן אדם דואג לעצמו. אם הייתי רוצה לדאוג לעצמי, אז לא הייתי מחייב את עצמי. זה כמו מיגו, כמובן הרבה יותר חזק. זאת אומרת, זה... אבל בעצם הלוגיקה היא לוגיקה דומה למיגו.
אני יכולתי לתת לו את הכסף הזה.
זה ניסוח אחר, נגיע בהמשך. זה ניסוח אחר. בסך הכל יכולתי לתת לו את זה במתנה. מה זה משנה? אתה מחכה מאמין, אתה לא מאמין. מה?
מה שאני אומרת על זה? מה? שהודעת בעלי, זאת אומרת, מה הוא היה יכול לעשות? היה יכול לכפור בכל. הודעת מודל במקצת.
מודל במקצת. שיש לו מיגו שהוא יכול לכפור הכל.
אבל אין אדם מעיז.
כן, אבל זה שאלה אחרת, זה שם בגלל שהמיגו הוא מיגו בעייתי, כי זה מיגו די עזה, אבל פה ברור שיכולתי לא להודות והכל היה בסדר. אני אומר, לקרוא לזה מיגו זה קצת להוריד את הערך שלהם, זה הרבה יותר חזק ממיגו, אבל הלוגיקה היא לוגיקה דומה ללוגיקה של המיגו. זאת אומרת, ככל שבן אדם פחות דואג לעצמו, הוא יותר נאמן, זה הרעיון של מיגו, נכון? כי אם הוא היה משקר, זה כנראה בדרך כלל כדי לדאוג לעצמו. אז יש לו שקר שהיה דואג לעצמו טוב יותר. עכשיו גם פה, להגיד שהאדם משקר כדי לחייב את עצמו זה לא הגיוני. אז האדם, אם היה רוצה לשקר כדי לדאוג לעצמו, היה משקר באופן שלא מחייב.
בכלל מיגו זה כאשר יש סכסוך בין שני אנשים, והם רבים על המהימנות. זאת אומרת, אחד אומר, אתה חייב לי, הוא אומר, אני לא חייב לך, ואז אנחנו משתמשים במיגו כדי שיאמינו לו. אבל כאן הצד השני מקבל את ההודעה הזאת, הוא לא רב איתו בכלל.
אנחנו נראה בהמשך, זה לא כך פשוט. אנחנו נראה בהמשך, בדרך כלל כשהמצב הוא כזה שאני מודה והכל בסדר, אז אנחנו לא מגיעים לבית דין. אז לא צריך להגיע להודעת בעל דין כמעט דין. אז על מה הסכסוך? למה הגענו לבית דין?
מה הסיטואציה?
בדרך כלל, בסיטואציה של הודעת בעל דין כמעט דין דמי, זה במקום שבו, למשל, בא מישהו מוציא על השטר, בסדר? ואני אומר, השטר הזה הוא, או אני אומר, פרעתי. בסדר? פרעתי פירוש הדבר שאני מודה שהשטר לא מזויף. הרי יכולתי איתו מזויף, יש לי מיגון, יכולתי איתו מזויף. אני מודה שהשטר לא מזויף, זו הודעת בעל דין. אבל ההודעה הזאת לא מחייבת אותי, כי אני בעצם טוען אחרי זה שפרעתי. אני לא בא להגיד לו, בוא, קח במתנה את הכסף, או לא קח במתנה, אלא קח את הכסף שמגיע לך, אני מסכים, וקח אותו. למה הגענו לבית דין? הגענו לבית דין כי אני אומנם מודה שהשטר הוא כשר, וזה הודעת בעל דין, שהשטר הוא כשר. אבל אני לא משלם לו את הכסף, אני טוען פרעתי את החוב. אז עכשיו יבואו הדיינים ויגידו, רגע, רגע, אתה הודית שהשטר כשר, שהוא לא מזויף? זה הודעת בעל דין. עכשיו יש נגדך שטר מקוים. נכון? שטר לא מזויף. אתה לא נאמן להגיד נגד שטר שפרעת. תשלם לו את הכסף. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לבית דין במקום שבו יש סכסוך. כשאין סכסוך אנחנו לא מגיעים לבית דין. אבל בתוך הסכסוך עדיין יש אלמנט מסוים שלגביו אני מודה. למשל במקרה הזה שהשטר לא מזויף. אני מודה. מה?
למה אין המיגו?
יש לו מיגו.
יש לו מיגו, אז למה לא שומע?
יש שטר נגד המיגו.
שמה?
יש שטר נגד המיגו.
אבל המיגו הוא שהוא טוען, בכך שהוא טוען שהוא פרע, מה השטר סותר את זה שהוא פרע?
מה השטר עושה אצל המלווה?
אה.
עוד מעט נראה, זה מודה בשטר שכתבו אם צריך לקיים או לא צריך לקיים, זה מחלוקת המורים. בהמשך. בכל אופן, אז לכאורה, בעצם מדובר כאן באיזשהו מיגו משודרג. מיגו הרבה יותר חזק, אבל הרעיון הוא בעצם אדם לא דופק את עצמו. זאת אומרת, יש אומדנה מאוד חזקה. אבל אם זאת אומדנה מאוד חזקה, אז קשה כמה דברים. א', למה אם אני חב לאחרים אז אני לא נאמן? למה אם אני חב לאחרים? הרי יש עוד, אני לא דופק, אני גם דופק את עצמי, לא רק את האחרים. ואדם הרי לא סתם דופק את עצמו, אם הוא דופק את עצמו, כנראה שמה שהוא אומר, זאת אמת. נו, עוד עכשיו, גם אני חוב לאחרים, זאת אמת. מה זה משנה שאני חב לאחרים? למה? למה זה?
האחרים באים ואומרים, אנחנו לא מאמינים לך.
אתם לא מאמינים, אבל בית הדין יאמין לי, הרי הודעת בעל דין זה כמאה עדים.
הודעת בעל דין היא רק כלפי א',
והיא כלפי א'.
הוא מנסה אולי בזה להתחמק מבית וג'.
לא, הוא לא מנסה להתחמק, הוא דופק גם את עצמו וגם מישהו אחר. הוא לא מנסה להתחמק מאף אחד. הוא דופק את עצמו ויחד איתו לוקח גם עוד מישהו. נכון? שניהם מפסידים, זה אמרתי.
הוא לוקח איתו עוד מישהו, סימן שהוא יוצר איזה שם...
לא, סימן שזאת האמת.
תן לי דוגמה.
עכשיו, באדם בא ואומר, אני מוציא נגדך שטר, ועכשיו אני מודה שהשטר מזויף. אוקיי?
מה זאת אומרת, אני מודה שהשטר?
אני מודה שהשטר מזויף.
זה שמוציא את השטר?
כן, מודה שהשטר מזויף, הודעת בעל דין. בסדר? אז אני פותר אותך, בטח שצריך להאמין לי, נכון? אבל עכשיו יש מישהו שאני חייב לו כסף. ואין לי כסף להחזיר לו. אוקיי? עכשיו, אם אתה לא חייב לי כסף, אז להוא אין מאיפה לגבות את החוב שלי. אוקיי? אז ההודעה שלי אומנם דפקה גם אותי, כי אתה עכשיו לא חייב לי כסף, אבל היא דפקה גם אותו. כי עכשיו הוא אין לו מאיפה לגבות את הכסף. אפילו נגיד, אתה יודע מה, לצורך הדיון שאתה חייב לי 1,000 שקל ולא, אני חייב רק 100. אז ודאי שדפקתי גם את עצמי, נכון? עכשיו, כאנן דפק את עצמו ב-1,000 שקל, זה לא הגיוני. אלא מה? הוא כנראה אומר אמת. נו, אז אם הוא אומר אמת, מה אכפת לי שההוא של 100 יפסיד גם כן?
למה זה נקרא
חב? תכלס זאת האמת.
זה נקרא חב להחרים?
כן, ברור.
אבל זה כאילו, הוא לא, הוא צד שלישי בסיפור, הוא בחוב.
אתה חב לו? כן, מה המפורשת? אז זאת דוגמה למשל שחב להכין. תמיד החב להכין זה מצב שבו גם אני מפסיד, כי אחרי זה לא הודעת בעל דין. ויש עוד מישהו שגם הוא מפסיד. עכשיו, אם הסברה היא שבן אדם לא סתם דופק את עצמו, אז למה זה שאני גם דופק עוד מישהו, זה מערער על זה. בן אדם לא רוצה לדפוק את עצמו, מה אכפת לי שנדפק עוד מישהו? אני רואה בהמשך, יש כאלה שטוענים שאולי חוששים לקנוניה. יש מצב שבו נגיד, אני אומר, אני לא חייב לך את הכסף. בסדר? עכשיו, הוא אכל אותה, לא יכול לגבות את הכסף, ואחרי זה אנחנו בשקט, ניתן לי חצי-חצי, נתחלק על מה שהוא היה גובה ממך. אז זה חשש לקנוניה. ככה מסבירים כמה ראשונים ואחרונים, ואז כן אפשר להבין למה חייב להכין. אבל על פניו זה באמת קשה, למה במקום שחייב להכין ההודעת בעל דין לא מועילה. זה קושי אחד. קושי שני, קושי שני זה מה קורה כשיש עדים נגד ההודעת בעל דין שלך. יש לי הודעת בעל דין שאני חייב לך כסף. עכשיו באים שני עדים ואומרים שאני לא חייב לך כסף. הדין הוא שאני צריך לשלם לך. ההודעת בעל דין שלי כשאומרים שזה כ-100 עדים, כמאה עדים פירוש הדבר זה יותר משני עדים, כי בהלכה תראי כמאה. מאה נגד שניים זה כמו תראי ותראי. בסדר? אבל פה הביטוי הציורי הזה של כמאה עדים, משמעותו יותר חזק משני עדים. איפה אנחנו רואים את זה? יש מקרה שבו הסיפור הוא כזה. בא ראובן ותובע אותי על חוב כלשהו, שהוא, אני חייב לו 100 שקל. אמר לו לאדם, לא לביתי ממך. בסדר? עכשיו באים שני עדים ואומרים שכן לביתי. אני צריך לשלם, נכון? עכשיו אני ברגע, פרעתי. כל האומר לא לביתי כי אומר לא פרעתי. אם אתה אומר שלא לבית, אז מה אתה מספר לעכשיו שפרעת? אם אתה אומר לא לבית, אז זה אומר שגם לא פרעת. נכון? אז יש הודעת בעל דין שלא פרעת. בסדר? עכשיו באים שני עדים נוספים, או הראשונים עצמם, לא משנה כרגע, אפשר להתפלפל בזה קצת, ואומרים הוא פרע. שני העדים הראשונים אומרים שהייתה הלוואה, שני העדים השניים אומרים לא רק שהייתה הלוואה, היא גם נפרעה. אני צריך לשלם את הכסף. למה? כי אני הודיתי שלא פרעתי. אבל יש שני עדים שכן פרעתי. בסדר? בסדר? אבל ההודעה שלי יותר חזקה משני עדים. אם אני מודה שאני חייב את הכסף, אני צריך לשלם אותו. אפילו יש שני עדים שאומרים שאני לא חייב. עכשיו, אם זה היה מיגו, מיגו נגד עדים, אין ראיה יותר חזקה מעדים. אוקיי? אז למה זה, למה זה מועיל אפילו יותר מעדים? למה זה יותר חזק מעדים? זה הקושי השני בתפיסה הרגילה הזאת של הודעת בעל דין. עכשיו, אפשר כמובן להגיד שזה גוף הסיבה למה רש"י, הזכרתי את זה, למה רש"י מביא מקור מפסוק, לדעת בעדין כמעדין דמי. כי באמת הסברה, כמו שאמרתי קודם, היא סברה קשה. או שהיא קשה כשלעצמה, או שהיא קשה כי היא לא נותנת לי את כל העניין. היא מסבירה למה אני נאמן בעודת בעדין, אבל לא את עוצמת הנאמנות, שזה גובר אפילו על עדים. בסדר? אז לכן צריך בעצם פסוק, אולי יש אפילו קושי שלישי, אני מביא אפילו קושי שלישי בעצם, הגמרא הרי אומרת שאדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע. לכן כשאדם בא ואומר נגיד לביתי בריבית, עכשיו ללוות בריבית זה איסור, לא רק להלוות בריבית, גם ללוות בריבית. אז אם אדם בא ואומר לעצמו לביתי בריבית, אז הגמרא אומרת אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע. זאת אומרת אדם שמעיד על עצמו זה כמו אדם שמעיד על קרוב. לא מקבלים את העדות שלו. כן, השאלה למה נזקקים לזה שזה דווקא לשים את עצמו רשע, קרוב בכל מקרה, זה לא ניכנס לזה עכשיו. אבל ככה מה אומרת? עכשיו, אם אדם בעדותו על עצמו הוא קרוב, קרוב פסול בכל מקרה. גם לחובתו וגם לזכותו. אתה לא יכול להעיד על הקרוב שלך בין לחובתו ובין לזכותו. אז למה הודעת בעדין מועילה?
גם בממונות?
מה?
גם בממונות?
זה השאלה, בממונות לא. בקרוב רגיל כן. אז בהודעת בעל דין, אז באיסורים באמת אתה לא יכול להודות שעברת איסור, אבל בממונות אתה כן יכול. בשאלה היא למה? מה ההבדל? אם אתה קרוב, אז קרוב לא נאמן בין לזכות בין לחובה. טוב, אז יכול להיות שהפסוק זה מה שהוא אומר. הפסוק אומר שבהודעת בעל דין, לפחות לגבי ההיבט הממוני, שזה הדיון שם בפסוקים, שם אין את כל הבעיות האלה, והאדם יש לו איזושהי נאמנות מוחלטת על עצמו. אבל אז באמת יוצא שהפסוק הזה הוא חידוש מיוחד. זאת אומרת, כל הסברות שאני יכול להביא לא ייתנו לי את כל המשמעות של הודעת בעל דין. יש משהו בפסוק שמחדש לפחות בעוצמה של הנאמנות. עצם הנאמנות אפשר לדון, יכול להיות שאפשר להבין למה שבן אדם יהיה נאמן. אבל עוצמת הנאמנות זה חידוש של הפסוק. לכן רש"י מביא את הפסוק.
אבל מה האלטרנטיבה בעניין הזה? כלומר, אוקיי, הודעת בעל דין לא כמעדים דן. אתה מנהל את המשפט, והבן אדם אומר, אבל אני חייב לו את הכסף, מה אתם מבלבלים לי את המוח?
לא, אז אמרתי, אז אתה לא מנהל משפט. אם הוא מודה שהוא חייב לך את הכסף, למה אתה מגיע לבית דין? אם הגעת לבית דין, פירוש הדבר שהוא בסוף לא רוצה לתת לך את הכסף. אז בתוך דבריו הייתה איזושהי הודעה...
זה רק חלק מטענה.
בתוך דבריו הייתה איזושהי הודעה על מרכיב מסוים. כמו, השטר הזה הוא לא שטר מזויף. אני מודה, אבל פרעתי, לא רוצה לשלם לך. אז אתה לוקח אותי לבית דין. אז בבית דין עכשיו מתברר שעל עצם אמינותו של השטר, זה שהוא לא מזויף, יש הודעת בעל דין שלי. לא על זה שאני חייב לך, אני אומר, פרעתי. אבל על זה יש הודעה. או מי שאומר, כל האומר לא לביתי, כי הוא לא פרעתי. אומר לך לאדם. אז זאת הודעת בעל דין שלא פרעתי. עכשיו, אם יבואו עדים ויגידו שהייתה הלוואה, זאת אומרת ששיקרתי כשאמרתי שלא הייתה הלוואה, עכשיו אני אצטרך לשלם. אבל אני אצטרך לשלם לא בגלל העדים, כי העדים רק אמרו שהייתה הלוואה, אולי פרעתי. אבל אני הודיתי שלא פרעתי. כי אומר לא לביתי, כי אומר לא פרעתי. ותמיד ההודעה זה בדיוק הנקודה. תמיד ההודעה...
עקיף שמוביל למשהו.
בדיוק. בסופו של דבר יש סכסוך בינינו, אחרת היינו מגיעים לבית דין. אבל בתוך הסכסוך הזה אני איכשהו יריתי לעצמי ברגל. זאת אומרת, ההודעה שלי נותנת בידיו של השני מכשיר שיכול להוציא ממני את הכסף, לנצח בדין. אוקיי? לזכות בדין. אז זה הבעיה הבסיסית לגבי הודעת בעדים. עוד פעם, עוד יוצא מהפסוק, עדיין צריך להבין מה הגדר. איך זה מתיישב אם אין אדם משים עצמו רשע? ושם אנחנו רואים שאדם לא נאמן להודות בזה, לחייב את עצמו בממד האיסורי. ויש דין שלישי, מה שאמרתי קודם, שזה מתיישב עם הודעת בעדין, אבל לא אם אין אדם משים עצמו רשע, זה שווי הענף של חתיכה דאיסור. שאם האדם אומר שדבר מסוים מסוים, נגיד שאני אומר שהחתיכה הזאת היא חזיר. עכשיו באים שני עדים ואומרים מה פתאום זה בשר כשר. אני אסור לי לאכול את זה. כי שווי הענף של חתיכה דאיסור. אני קבעתי שהדבר הזה הוא אסור, אז מבחינתי זה אסור. אחרים יכולים לאכול את זה, יש שני עדים שאומרים שזה בשר כשר. כלומר שאישה אומרת, אני אשת איש, או אני גרושה ולכן אני אסורה על כהן, היא קובעת איזשהו איסור על עצמה. אז היא נאסרת במה שהיא אמרה. שווי הנפש חתיכה דאיסורה.
למה אין לה פה שאסר? למה אין הפה שאסר בשווי הנפש? הפה שאסר הוא הפה שאיתי.
לא, במקום שבו יש לה פה שאתה פה שאיתי בסדר, הם באים שני עדים ואומרים שלא. במקום הרגיל הזה שהפה שאסר הפה שאיתי, הוא באמת גם נאסרת על הכהן. היא אמרה שיש את איש שהייתה בגרושה. אבל כשבאים שני עדים ואומרים שלא, אז לגביה עדיין שווי הנפש חתיכה דאיסורה.
ואם היא מתחרטת, אז זה מוריד את האיסור? כלומר, היא אומרת שאני בעצם שיקרתי או משהו כזה?
לא חושב. רק אם היא נותנת המטלה לדבריה. זאת אומרת, היא מסבירה מה היה שם, למה בעצם היא שיקרה, ומה... אם היא נותנת המטלה, אני חושב שהיא יכולה לעזור. אז הדינים האלה, כן, צריך להבין מה היחס ביניהם. עכשיו, ינף שחתיכה דאיסור, עבודת בעל דין, זה עובד, אדם יכול להעיד על עצמו, למרות שהוא קרוב אצל עצמו, למרות כל הדברים האלה. ואין אדם משים עצמו רשע, שם לא. אדם לא יכול להגיד על עצמו שהוא עבריין. עכשיו תראו, המקור הבא אצלכם זה קצות בלמד דלת, סעיף דלת, ושם הוא מביא מחלוקת מאוד ידועה, קצות מפורסם, לגבי הודעת בעל דין. שני הסברים, מה הרעיון בהודעת בעל דין. בואו נראה. בתשובת מערי בן לב מסתפק, אם נותן שכר להעיד פסול מדרבנן או מן התורה. כן, השולחן ארוך כותב שמי שנוטל שכר להעיד, פסול להעיד. אם הוא קיבל שכר בשביל להעיד, הוא פסול. הוא נוגע בדבר. שאלה אם זה דרבנן, דורת, וביאו לספק הזה, הספק האחר שנסתפק שם. נוגע דפסול, אם הוא משום דחשדין עליה למשקר, בשביל הנעתו, אם כן נוטל שכר להעיד, נמי פסול מן התורה, משום דחיישין עליה לשקר. והנה אם הפסול נוגע, הוא משום דאדם קרוב הוא אצל עצמו, אבל לא חיישין עליה למשקר, אם כן, נוטל שכר להעיד, כשר מן התורה. הוא אומר, מי שנוגע בדבר, אתה יודע, הוא פסול להעיד עליו. למה? יש לו חשוד לשקר? הוא נוגע בדבר, אולי הוא אינטרסנט, ואולי הוא משקר. אם זה ככה, אז גם מי שנוטל שכר להעיד, זה אותו דבר. גם הוא חשוד לאינטרסנטיות, הוא מקבל כסף בשביל להעיד. אז אולי שילמו לו רק בשביל להעיד את העדות הזאת, ולא את האמת, אוקיי? אבל אם פסול נוגע, זה רק בגלל, נגיד, מישהו שמעיד על עצמו. זה רק בגלל שהוא אדם קרוב אצל עצמו, זה פסול קרובה, לא חשד שקר. בסדר? במקום כזה, זה כאשר בן אדם מעיד על עצמו. אבל מי שנוטל שכר להעיד, הוא לא מעיד על עצמו. מי שלא מעיד על עצמו, אז מה הבעיה? אפשר לקבל את עדותו. אז הספק של המערי בן לב, האם הוא פסול מדאורייתא או לא, או רק מדרבנן, זה תלוי בשאלה איך אנחנו מבינים את פסול נוגע. האם זה חשד שקר או שזה פסול הגוף, כן? וכיוון דנטל שכר כשר מן התורה, ולא חשדינן למשקר בשביל הנעת ממון יעיד שקר, זה המסקנה שלו בסוף של הקצות, אני דילגתי פה קצת, אז הוא משיג בסופו של דבר שהוא כשר מן התורה. מעתה צריך ביאור בטעם הדנוגע, פסול מן התורה. כיוון דלא חיישינן למשקר בשביל הנעת ממון יעיד שקר. כן? אם המסקנה של הקצות זה שנוטל שכר כשר מן התורה, ראינו בפסקה הקודמת שזה מבוסס על ההבנה שדין נוגע זה לא בגלל חשד שקר, אז למה הוא פסול? אז אומר המערי בן לב, וזה לשון התשובה שם במערי בן לב, דאם נוגע פסול משום קרוב, אם כן לחובה מהי נאמן? מי שנוגע בדבר כשהוא מעיד לחובת עצמו אז הוא נאמן, רק כשהוא מעיד לזכות עצמו, כן? כשהוא נוגע בדבר האינטרס שלו הוא חיובי, אז הוא פסול. אבל אם הוא מעיד נגד האינטרס שלו עצמו, אז הוא כשר. זה בעצם הודעת בעל דין. דעה קרוב פסול בין לזכות בין לחובה. בדיוק מה ששאלתי קודם על הודעת בעל דין, נכון? אז הוא שואל אותו דבר, נוגע. והעלה שם, אז המסקנה של... זה השאלה שם מרים בן לב עצמו שואל. והמסקנה של מרים בן לב, דברים מפורסמים מאוד, דעה דקשר לחוב, היינו משום דעתין עליה מתורת חיוב ומתורת מתנה. כיוון דיכול אדם לחייב עצמו כשאינו חייב, וזה שמודה שחייב, אבי כאילו אמר, חייב אני לך מנה, ויכול לחייב עצמו, כמו שכתב בר תאומות וכו'. אז הוא בעצם אומר, אמרי בן לב, הודעת בעל דין זה בכלל לא נאמנות. הודעת בעל דין זה מתנה. אני נותן לך מתנה, זה הכל. אני מסכים, אני נותן לך מתנה, הכל בסדר. והנה לכאורה, מהי דקשי עלי בטעם הדקרוב, המי נאמן לחוב, למה נוגע נאמן להעיד לחובת עצמו, היה אפשר לומר דעתין עלי בתורת מיגו, דיבאי יאיבני עלי במתנה. למה הוא נאמן להעיד נגד עצמו? פשוט מאוד, כי הוא יכול גם לתת במתנה את הכסף שהוא מפסיד. אז יש לו מיגו, כיוון שהוא יכול לתת את זה במתנה, הוא גם נאמן להגיד שהוא חייב אותו. בעצם כל זה גם נימוקים למה הודעת בעל דין נאמן, כן? זה... כדאית הפרק עשרה יוחסים, פרק יש נוכלי וכולי. אלא דעים כן, אני מדלה קצת, אלא דעים כן, אילו היו עדים נגדו שאינו חייב, דתו הוא לא שייך מיגו, דה ומיגו במקום עדים, כן? וגם גם בבני בחורי וכולי, הודעת בעל דין נאמן אפילו נגד עדים, ואם כן, ליקה למימה מדין מיגו. הוא אומר שבעצם הודעת בעל דין, הנאמנות שלך זה מדין מיגו. יכולת בעצם לתת את הכסף הזה במתנה. אבל אם זה היה כך, אז אי אפשר להבין איך זה מועיל גם נגד עדים. מיגו נגד עדים לא מועיל. דיברנו על זה, כן? אם אני מודה שאני חייב, אפילו אם באים עדים שפרעתי, אני צריך לשלם. למה? אם הודעת בעל דין, אם הודעת בעל דין עם עדים מיגו, ויש נגדה עדים, מיגו נגד עדים לא מועיל. אלא דגם בטעם הדמוארי בן לב, קשה לי טובה. דהה באומר להדם, ואחר כך באו עדים, דאינו נאמן לומר פרעתי, אף על גב דעדים מעידים שפרע, משום דהו נאמן על עצמו יותר, וכל האומר לא לביתי, כאילו אומר לא פרעתי. ואתם ליקה למה ימרדו בתורת חיוב חדש, דעד רבה, הוא בא לפתור עצמו בטענת פרעתי. ועוד, דעה בחיוב חדש, ודאי באינה אתם עדיי, בלי אתם עדיי, לאו כלום. ואדם שבא לחייב את עצמו, הוא צריך לייחד עדים ולהגיד אתם עדיי. אני עכשיו מתכוון לחייב את עצמי לפלוני. כי אחרת, הוא יכול אחרי זה להתכחש ולהגיד לא, לא התכוונתי, ברצינות שיטיתי בך. בסדר? ברור שאם הוא רוצה לתת, אף אחד להגיד לא, לא, תיתן. תמיד הסכסוך מתחיל מתי שהוא לא רוצה לתת. לא, הודית, התחייבת לי. לא, לא התחייבתי, שיטיתי בך. אם אתה מעמיד פה שני עדים, זה מראה על רצינות. נכון? עכשיו פה, כשבן אדם בא ואומר, כל אומר, אני מזכיר שוב את המקרה. בא מישהו ותובע אותי 100 שקל. ואני אומר לו לאדם, לא לביתי ממך כלום. עכשיו באים עדים שלביתי. זאת לא אומר שלא פרעתי, יכול להיות שפרעתי. העדים שלביתי. אז אני בעצם שיקרתי כשאמרתי לאדם, נכון? אז עכשיו באים עדים ואומרים שלביתי, עכשיו אני אומר פרעתי. אתה לא יכול להגיד פרעתי, כי כל האומר לא לביתי, כי אומר לא פרעתי. יש הודעת בעל דין שלך שאתה לא פרעת. ההודעה הזאת מועילה אפילו אם יבואו עדים על זה שגם פרעת את ההלוואה. זה מה שאמרנו קודם. עכשיו בואו נחשוב רגע לפני העדים. האם זה מסתדר עם המארי בן לב, ההודעת בעל דין הזאת? ברור שלא. המארי בן לב אומר שהודעת בעל דין מועילה בגלל שאני יכול לתת, בגלל שאני, זה בעצם נותן במתנה. נכון? פה לא התכוונתי לדעת במתנה. אמרתי לך לאדם, אני התכוונתי לתת לך מתנות, התכוונתי לנפנף אותך. אז בתוך המילים לאדם, גם הודיתי שלא פרעתי. נכון? זאת הייתה איזושהי הודעה שאין בצידה כוונה לתת לך כסף, הפוך. הרי מטרת הטיעון שלי הייתה להיפטר ממך. אז איך אפשר להסביר שהודעת בעל דין נאמן בגלל שבעצם הוא נותן פה מתנה? פה ודאי הוא לא התכוון לתת מתנה. כמובן, גם לא אמרתם מדי וכו', זה עוד פרשייה. אז איך לפי המארי בן לב אי אפשר להבין למה דבר כזה נקרא הודעת בעל דין? עוד הוא שואל, ועוד האמרים לנו בראש פרק כמה דה מציע, פרק ראשון שבו הם מציע, לא תהיה הודעת פיו גדולה מהדעת עדים. ומה פיו שאינו מחייבו ממון מחייבו שבועה? אז עדים שמחייבים ממון ודאי שחייבו שבועה. מדובר שם על עדים שהעידו שאני זאת אומרת, אתה טבעת ממני 100, ואני כופר, ובאים שני עדים שאני חייב 50. כופר הכל פטור משבוע. בסדר? אבל באים שני עדים ומעידים שאני חייב 50. השאלה אם אני חייב שבועה על שאר ה-50. את ה-50 אני צריך לשלם. השאלה אם שאר ה-50 אני חייב שבועה. זאת אומרת, מה, אם בהודעת עצמו הוא חייב שבועה על השאר, אז בהודעת עדים שהיא יותר חמורה מהודעת עצמו, ודאי שחייב שבועה. בסדר? אז
זאת אומרת... שהודעת בעל דין יותר מ-100 עדים.
מה?
למרות
שהודעת בעל דין יותר מ-100 עדים, זה הגברה שם בעצמה מהירה על העניין הזה בהמשך. אלא מה לפיו שלום אחרי בוקנס, הוא פעם לא משנה, תאמר בעדים שלום אחרי בוקנס, והנה אם הטעם הדפיף משום מתנה וחיוב, אם כן איך שייך בהכחשה והזמה? ועבדי במתנה מצי יאיב, ומה יאול מי דפיו יותר מעדים? איך אתה יכול להגיד לי שהפה שלו יותר חזק מעדים, הפרחה, כן, שהפה שלו יותר חזק מעדים? הרי הפה שלו, הוא לא נאמן בהודעה שלו, הוא נותן מתנות. זה לא נאמנות. אתה רוצה להשוות את הודעת בעל דין לעדים. אתה רוצה לומר שהודעת בעל דין יותר חזקה מעדים? לא נכון. הודעת בעל דין לא יותר חזקה מעדים, הודעת בעל דין זה נתינת מתנה. אם הודעת בעל דין הייתה נאמנות, ואתה רואה שהיא מועילה נגד עדים, אתה אומר כנראה שהודעת בעל דין יותר חזקה מאשר עדים. אבל אם הודעת בעל דין זה נתינת מתנה, אז מה המקום להשוות את זה לנאמנות של עדים? לעדים יש נאמנות מקסימלית, אתה רוצה לתת מתנות, תיתן מתנות. אוקיי? אז לכן, גם שם נראה שזאת נאמנות ולא נתינת מתנה. ולכן נראה, אני עובר לפסקה הבאה, דעת הנאמן אדם על עצמו, אף על פי שהוא קרוב אצל עצמו, היינו משום גזרת הכתוב שיהיה אדם נאמן על עצמו בכל הפסולין שיש בו. הוא כבר העיר עינינו מאור העולם רשי בקידושין מהרשי שראינו, הדעת בעלים כמאה עדים, בכתיב אשר יאמר כי הוא זה, הרי ששמח על מקצת הודעתו. ואם כן, כי היכי דאמין התורה שני עדים על אחרים, כן האמין התורה לכל אדם על עצמו. אף על גב דהוא קרוב אצל עצמו. דקרוב לא פסלה תורה אלא על אחרים, אבל על עצמו נאמן. מה שאין כן לזכות, דבא להעיד על אחרים, משום אחי לא נאמן. להעיד על עצמו לזכות, זאת אומרת לחייב את האחרים, כמובן לא נאמן. בסדר? כי הוא רק עד אחד, על אחרים עד אחד לא נאמן. עד אחד, זה נוגע וכו'. אז תכלס הוא חולק על המרי בלב. המרי בלב אומר שזה משום נתינת מתנה פשוט, כי זה קרוב וזה אין נאמנות לבן אדם על עצמו. זה כנראה נתינת מתנה. יש לו קושיות מאוד חזקות, אי אפשר להגיד מה שאמרי בנאב אומר, אין דבר כזה, אי אפשר להגיד מה שאמרי בנאב אומר, ברור שזאת נאמנות, זה מה שהוא אומר. וזה מה שרש"י מביא מהפסוק, לכן צריך גם את הפסוק להגיד לך שזאת נאמנות. עוד קצת נקרא רגע, ובשך ראש סימן ל"ז מתחבט גם כן בדבר הזה, בטעם הדאדם נאמן על עצמו לחוב. למה בן אדם נאמן על עצמו לחוב? דעת בעדי, וזה לשונו. דאיך דיש לו הנאה, ומקרי נוגע, חשיב כקרוב. אבל איך דמעיד לחוב, לאו נוגע הוא ולא חשיב כקרוב. מה הוא אומר? אם אני קרוב שלך, אסור לי להעיד עליך. ממה באה הקרבה שלי אליך? ביולוגית. אני אח שלך, אני אבא שלך, אני משהו אחר. אם אני נוגע בדבר, למה אני נחשב כמו אדם קרוב אצל עצמו? בגלל שאני מעיד על הממון שלי, אני אפסיד ממון, נכון? אומר השח, אבל זה הכל אם אני מעיד לחובתי. אם אני מעיד לזכותי, אבל אם אני מעיד לחובתי, אז אני לא קרוב. הקרבה פה היא לא ביולוגית, הקרבה פה, הנוגע נחשב כקרוב כל עוד יש לו נגיעה. אבל אם אין לו נגיעה, אז הוא לא קרוב. ההגדרה שלו כקרוב היא לא אובייקטיבית, היא בגלל הנגיעה. אז כשאתה מעיד לטובת עצמך, אז זה כמו קרוב, אתה מעיד לטובת עצמך ואתה נתפס כקרוב. אבל אם אתה מעיד לחובת עצמך, אז אתה לא קרוב. אז זה לא שקרוב נאמן להעיד לחובת עצמו, אלא כשהוא מעיד לחובת עצמו הוא לא קרוב.
אבל קרוב פסול בין לזכות בין לחובה.
נכון, כי הקרוב בקרבה רגילה, הקרבה היא ביולוגית. אז לא משנה לי אם אתה חייב או פטור, אבל פה כל מה שאתה מוגדר כקרוב לעניין זה, זה בגלל שיש לזה איזושהי השלכה לטובתך. אז אתה נחשב כאילו אתה קרוב, נוגע זה כמו קרוב. אבל בסדר, אבל זה, כשזה השלכה לטובתך, אם זה השלכה נגדך, אז אתה לא קרוב. הקרוב שם, גם כשהוא מעיד לחובתו הוא קרוב. הוא לא אינטרסנט, אבל הוא קרוב. אבל פה, אם הוא לא אינטרסנט, הוא גם לא קרוב.
למה השלכה לחובה היא פחות קרבה
מהשלכה
לטובה?
כל הקרבה מיוסדת על זה שאני ארוויח, שיש לי אינטרס להרוויח.
אבל פה תהיה הקרבה, משום שיש לי אינטרס שאני אפסיד. זה גם קרבה.
לא, זה לא קרבה. לא, אתה קרוב רק בצד של אינטרס להרוויח, לא בצד של אינטרס להפסיד. אין לך אינטרס להפסיד, אתה מפסיד, אין לך אינטרס להפסיד.
זה נאמנות.
אינטרס זה קרבה. אינטרס זה קרבה. ולא ידע על מה נתחבטו בפסול קרוב יותר משאר פסולי עדות. אומר, דברי השח, דברי השח לא, לא, לא קשים. ברור שכשהוא מעיד לחובת עצמו, רגע. טוב, הוא מדבר על זה שהבן אדם הוא גם עד אחד, חוץ מאשר פסול הקרבה, יש לו גם פסול שבן אדם אחד, זה פחות...
שהוא כאילו רק עד אחד.
כן, רק, יש לו עוד פסול שהוא גם עד אחד. ומקצת שכתבו גם בדין שווי ענף שחתיכה דאיסורא בכתובות, הוא גם כן מתורת נדר. הזכרתי את הדין הזה קודם. מאותה סיבה עצמה, בן אדם שמעיד על עצמו שהוא אסור במשהו, או שמשהו אסור עליו, אז עוד פעם, איזשהו עדות על עצמו. איך מקבלים עדות כזאת? גם אם הוא דופק את עצמו, אבל עדיין אסור לו. אז יש כאלה שמכוח זה בדיוק כמו שאמרי בן לב אמר לו דעת בעביל זאת מתנה, עכשיו יענף שחתיכה דאיסורא אומרים שזה כמו נדר. הבן אדם נודר שהוא אסור, נגיד שאני אומר שהבשר הזה הוא חזיר, באים שני עדים ואומרים שהבשר הזה הוא בשר כשר. אז לי אסור לאכול את הבשר הזה. למה? יש שני עדים, מה הבעיה? ואני בכלל קרור, אני לא... מה פתאום שתהיה לי עדות נגד שני עדים? גם עד אחד וגם מעיד על עצמו וכו'. אז הפתרון שמציעים במקביל למארי בן לב זה נדר. הוא נדר איסור מהבשר הזה, כאילו שהוא חזיר. נדר? אבל ראיתי במארית שדחה דבר זה וכתבתי, אם היה מתורת נדר, היה מעני בשאלה. אז אנחנו נשאל על זה ולהתיר, לא יכול לחזור בו, כן, או נשאל על זה. אז לכן הוא דחה את העניין הזה, ולכן הוא אומר, גם בדין שווי ענף שחתיכה דאיסור, הוא אומר, הקצות, בדיוק כמו שאמרתי למעלה, בדין לא דעת בעדין, לומדים את זה מהפסוק כי הוא זה. התורה חידשה שיש לאדם נאמנות על עצמו למרות כל הבעיות שיש בעניין הזה, שהוא מעיד על עצמו ושהוא קרוב ולחובה ולזכות וכל מיני דברים כאלה. בסופו של דבר זה פסול, זה התורה עצמה אומרת שהאדם יכול, יש לו נאמנות מוחלטת לגבי עצמו. ולכן זה גם בשווי ענף שחתיכה דאיסורא, גם באיסורים וגם בהודעת בעל דין. אלא דאקתי, היא כלמד, רק בסוף הוא נשאר אבל באיזושהי קושייה על עצמו שהוא לא יודע לפתור אותה, מנהלן בהודעת בעל דין יותר מעדים. אם זה נדר או מתנה או משהו כזה, אז אני מבין, אין בעיה שזה מתגבר על עדים, נכון? מותר לי לנדור, מותר לי לתת מתנות, גם העדים אומרים שאני לא חייב. אבל אם אתה אומר שזה נאמנות, אין נאמנות יותר משני עדים. אין דבר כזה. ובפרט רש"י שאומר אשר יאמר כי הוא זה, כן? אז רש"י, מהפסוק הרי מאיפה לומדים הודעת בעל דין לפי רש"י? אשר יאמר כי הוא זה, מהודעת בעל דין. מהודעה במקצת, סליחה. נכון? איך אתה יודע שזה מועיל גם נגד עדים? אתה יודע שאתה נאמן, כמו השני עדים נגיד. מאיפה הוא יוצא שזה יותר מחזק מעדים? מאיפה זה יוצא? אם זה באמת נאמנות. פה יש בעיה, זה דווקא לטובת המארי בן לב. וזהו נשאר בצריך יום. אומר, היינו איך הדלק העדים המקחה שלה? ובשום מיגו, הוא דה נאמן. מיגו, מה מיגו? שהוא יכול לתת במתנה, נכון? זה מה שהוא הסביר למעלה. כמובן שהוא יכול לתת במתנה, אז לכן הוא נאמן בהודעת בעל דין. אבל אז זה מיגו. מישהו שיכול לתת במתנה, זה מיגו. אבל מיגו לא מועיל נגד הדין. איך זה יכול להועיל נגד הדין? אז הוא נשאר בצריך עיון. הוא לא יודע להסביר את זה. עכשיו, אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. אני חושב שהוא לא הבין טוב את המארי בן לב. לא רק שהוא לא הבין טוב את המארי בן לב, אלא המארי בן לב אומר את מה שהוא אומר. לא רק שהוא אומר את מה שהוא אומר, אלא הוא גם פותר את הבעיה שלו. שהוא נשאר איתה בצריך עיון. בסוף. נדמה לי שמה שהמארי בן לב מתכוון לומר, ושכיוון שאני יכול לתת במתנה, זה המיגו של ההקצות. הוא לא אומר שזאת מתנה הודעת בעדים. כשאני מודה שאני חייב לך 100 שקל, זאת נאמנות. זה לא מתנה. והמארי בן לב מסכים. זאת נאמנות שמבוססת על זה שאני יכול לתת מתנה. אבל אני יכול לתת מתנה, מי יעצור אותי? השאלה של עזרה מקודם. כן, כמובן, זה יותר מתוחכם, כי פה אני לא באמת מתכוון לתת מתנות, כמו שאמרתי קודם, אבל הנאמנות שלי, כשאני מודה, זה פשוט בגלל שיש לי את היכולת לתת מתנה. אז מה? הרי כוונה לתת מתנה ודאי, נכון? אבל פה אני אומר, זה לא משנה הכוונה. עכשיו אני לא משנה, כי אני לא קורא לזה לתת מתנה בפועל. זה הייתה הקושיות של הקצות, הרי אין כוונה לתת מתנה. מי שאומר לאדם לא יתכוון לתת לך מתנות, נכון? לא נכון, אבל הוא נאמן להגיד שהוא לא פרה, כי סוף סוף אם הוא רוצה את המתנה, אז הוא יכול. זאת אומרת, זה בידיו לתת מתנה. וכיוון שכך, אז ההודעה שלו יש לה תוקף מלא. אבל מה? שאל הקצות, בסדר, אבל אם זה מיגו, אז איך הוא מועיד נגד עדים? נכון? אם זה הוא נשאר וצריך להיות. אז אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. אני חושב שמה שרש"י כותב, אשר שלומדים מהפסוק, אשר יאמר כי הוא זה, כאן אנחנו חוזרים לנושא של הסדרה הזאת, זאת נאמנות סובייקטיבית. בן אדם, על מה ששייך לטריטוריה שלו, יש לו נאמנות מוחלטת. יותר מעדים, יותר מהכל. כל דיני הראיות לא רלוונטיים בתוך הטריטוריה שלי. בתוך הטריטוריה שלי, מי שקובע זה רק אני. זהו, רק אני. ולכן, לא משנה שאני קרוב, לא משנה, אדם קרוב, אני לא יכול להעיד על קרובי, למה לא? אני מעיד על עצמי, אני מעיד עליו. כשאני מעיד עליו, קרוב פסול. כשאני מעיד על עצמי, העובדה שאני קרוב לא מפריעה. כמו שלא מפריעים כל הדיני הראיות והכל. מה שאני אומר, זה מה שקובע ברשות שלי. ברשות הסובייקטיבית שלי, מה שאני אומר יש לו נאמנות מוחלטת. אני קובע מה המציאות שם. זה לא אומר שזו באמת המציאות. נגיד אחרים, יכול להיות שלא יאמינו לזה, לא משנה. אבל אני נאמן לגמרי. מה שאני קבעתי זה, זאת האמת מבחינתי. זאת הטענה של הודעת בעדים. לכן זה מועיל גם נגד עדים. זה מועיל גם נגד עדים לא כי זה יותר חזק מעדים כראיה. זה לא המיגו שבדבר, שהרי יכולתי לתת מתנה, אז תאמין לי במיגו שאני נאמן. זה לא הנקודה. זה לא מיגו במובן שהקצות מדבר עליו. אלא זה, ברגע שאני יכול לתת במתנה זאת אינדיקציה, זה לא מיגו. אם אני יכול לתת במתנה, זה אומר זה שלי. הדברים שלי, הנאמנות היא רק שלי. נאמנות מוחלטת. זה שאני יכול לתת במתנה זאת רק אינדיקציה לזה שמדובר פה על דברים שהם בתחום שלי. שאלתי קודם, למה בחבלה אחריני אין נאמנות של בעל דין? הרי סוף סוף, אם הרעיון הוא רעיון של מיגו, אז אני נאמן. מה אכפת לי שגם חבלה אחריני? סוף סוף אני נאמן, אני לא אשקר כדי לדפוק את עצמי. התשובה היא, זה בכלל לא נאמנות של מיגו, וזה לא הבעיה של החב לאחריני, ולא קנוניות, ולא כל מיני דברים כאלה. אלא ברגע שאתה חב לאחריני, זה לא התחום שלך. בתחום שלך נתנו לך נאמנות מוחלטת. אבל אם אתה חב לאחרים, יש לה השלכה על אחרים, אז זה לא התחום שלך. כן, נגיד הבעל והאישה שמודים שניהם בהודעת בעל דין, שהם מקודשים אחד לשני. אוקיי? אז הם הודעת בעל דין, אמרת, מה זה חב לאחריני? מה זאת אומרת חב לאחריני? חבל אחרינה, הפירוש הוא שזה משהו שיש לו משמעות ציבורית, זה לא נוגע רק אליכם. במשהו שנוגע לציבור אין שום נאמנות לבן אדם. יש נאמנות לבן אדם רק על דברים ששייכים לטריטוריה האישית שלו, על התחום הסובייקטיבי שלו. ושם יש לו נאמנות מוחלטת, כמו שראינו לגבי החלומות, בשיעור הקודם, דיברתי על זה, אותו דבר קיים גם פה, זה אותו רעיון לדעתי. אותו רעיון. ושם יענף שחתיכה דייסור, הבאים שני עדים ואומרים שחתיכה הזאת היא בשר כשר, ואני אומר שזה חזיר. בסדר? אז רואים על זה, זה נדר. לא נדר ולא נעליים. מה הכוונה? כמו שאני יכול לנדור, אז זה אומר שזה בידיי, נכון? זה נוגע רק אליי. מה שנוגע אליי, יש לי נאמנות מוחלטת. העובדה שאני יכול לנדור היא אינדיקציה לזה שזה שייך לתחום שלי. לא שהכוונה זה באמת פעולת נדר. זה שאני יכול לנדור, זאת אומרת, זה שייך לתחום שלי, ואם זה שייך לתחום שלי, יש לי נאמנות מוחלטת. בדיוק כמו בדעת בעדים. לכן זה גם מועיל נגד עדים.
אז למה לא יכול לחזור בו?
מה?
למה הוא לא יכול לחזור בו?
אז גמרנו, קבעת את העניין, מה זאת אומרת?
אז עכשיו אני קובע אחרת.
אתה לא יכול לבוא אחרת, אני קובע לחובתך. כשאתה קובע לחובתך, אתה נאמן, אתה קובע לזכותך. כשאתה קובע לזכותך, זה אומר, בשוויה יכול להיות שזה יהיה עניין אחר, בהודעת בעדין זה ודאי לא שלך. בשוויה כן, כי בשוויה, גם אם אני אומר עכשיו שזה לא חזיר, אלא אני התחרטתי, זה בשר כשר, זה לא חזיר. זה לא מגיע לאף אחד אחר, זה רק מתיר לי את העניין. זה מוריד את מימד החיוב שיש עליי, אבל זה לא מחייב אחרים. אז שם יש אולי מקום לדון. אבל בהודעת בעדין הוודאי לא שלך. אז זו בעצם הטענה שלי. עכשיו, יש, באמת יש מחלוקת, ופה זה המקור הבא שהבאתי אצלכם. שני המקורות הבאים בעצם. גם הקצות בצדיק ת', עוד כתב בשח, אתם רואים שם? לא משנה, לא ניכנס כרגע לפרטים, מדובר במישהו ש... שהוא חייב כסף ואין לו מאיפה לשלם, בסדר? עכשיו יש לו כסף מסוים, הוא אומר כן, אבל את הכסף הזה אני חייב למישהו אחר, או שהוא פיקדון, מישהו אחר הפקיד אצלי, אז אני לא יכול לשלם איתו. השאלה אם הוא נאמן או לא נאמן, בסדר? גם שם מדברים על השאלה, מה קורה, זה הודעת בעל דין, כשהוא אומר שהוא חייב את זה למישהו אחר וזה לא שלו, אבל הוא חייב למי שאמור לגבות ממנו, נכון? אז זה בעצם חייב לאחרים. עכשיו שם, מה קורה, כאשר אין לו שום כסף, הוא אומר, דעו לכם, יש לי 100 שקל פיקדון של מישהו שנמצא אצלי. לא מוצא את זה, כרגע אין אצלי גוש, אני לא יודע איפה זה. אחרי כמה זמן הוא מצא את הכסף. בשלב שבו הוא הודע, אני אקדים קודם משהו אחר. אמרתי קודם שיש שאלה למה בהודעת בעל דין כשחב לאחרים לא נאמן. לולא ההסבר שאני הצעתי קודם. אז ההסבר המקובל בראשונים ובאחרונים, שזה בגלל חשש קנוני. זאת אומרת, אם למשל אני מודה שאתה לא חייב לי כסף, מה שהסברתי קודם, ובזה אני בעצם מונע ממנו לגבות ממך, ממי שאני חייב לו, לגבות ממך, יש חשש שאנחנו בינינו עשינו קנוני, אנחנו ננפנף אותו, ואז נתחלק בכסף שהצלתי. אוקיי? אז לכן חייב לכם, בעצם זה נשאר במישור של הנאמנות הרגילה, של המיגו, מה שקראתי קודם. אוקיי? אבל יש כמה מקורות שבהם רואים, ודאי בחלק מהשיטות, שבהם רואים שזאת לא קנוניה. גם במקום שאין חשש קנוניה, בכל זאת, בן אדם לא נאמן כשחייב לאחרים. למשל במקרה הזה, שבן אדם אומר, יש אצלי איזה 100 שקל פיקדון שמישהו יפקיד אצלי, אבל כרגע אין אצלי בבית שום דבר. אחרי כמה זמן פתאום הוא מוצא את הכסף. בשלב שהוא לא ידע איפה הכסף, אנחנו ראינו, אין אצלו כסף בבית, בסדר? אז בשלב הזה לא היה חשש לקנוניה, כי לא היה, הכסף לא היה קיים. אחרי זה נולד הכסף. עכשיו השאלה אם להאמין לו, זה חייב לאחרים, אבל אין חשש קנוניה. אז יש פה חלק מהפוסקים אומרים, לא מאמינים. זה הבח והטומים נגד השח. לא מאמינים, יש עוד מקומות שבהם רואים את זה, אני פה הבאתי גם את המקום הגידול לשמואל, גם הוא אומר אותו דבר. הטענה היא שגם במקום שאין חשש קנוניה לא מאמינים לו, וזה מחזק עוד יותר את השאלה, למה לא? אם זה היה מין סוג של סברת מיגו כזאת של הנאמנות, אז מה משנה אם הוא חייב לאחרים? יש לך אינדיקציה שהוא דובר אמת, אז מה אם הוא חייב לאחרים? לכן אני אומר, זה לא מיגו, אלא זה שאתה יכול לתת מתנה, או זה שאתה יכול לנדור, או היכולת הזאת היא אינדיקציה לזה שזה משהו שאמור רק על רשותך הסובייקטיבית. ברשותך הסובייקטיבית יש לך נאמנות מלאה שלומדים אותה מכיו זה. אם זה חייב לאחרים, זה אינדיקציה לזה שזאת לא הרשות הסובייקטיבית שלך, זה נוגע גם לאחרים. ממילא אתה לא נאמן. אותו דבר, אחת הראיות שהקצות מביא פה, הקצות בצדיק ט', הוא מביא ראיה שגם במקום שאין חשש קנוניה עם חד לאחרים ללא נאמן, מגמר בקידושין שראינו. בעל ואישה שמודים שהם התקדשו. אין פה חשש לקנוניה. איזה קנוניה? מה אתה רוצה להרוויח מזה? אם היא לא רוצה להתקדש, יכולה לא להתקדש לאף אחד, זה לא רלוונטי. גם אין קנוניה, מה אנחנו נרוויח מזה? אולי אנחנו רוצים לדפוק מישהו, אבל קנוניה זה תמיד חשש שאני ארוויח משהו. זה לא סתם לדפוק מישהו אחר, אלא אם כן אני ארוויח מזה משהו. וכאן, מה אני ארוויח מזה? לא ארוויח מזה שום דבר, זה שקרובותיי אסורים על קרובותיה אסורות עליי, או קרוביי אסורים עליה, אז מה? מה אני מרוויח מזה? אין פה קנוניה. אז למה הגמרא אומרת שזה חייב לאחרים, ולכן הודעת בעל דין לא מועילה? מכאן מוכיח הקצות שגם כשאין קנוניה. בחייב לאחרים, הודעת בעל דין לא נאמנה. וזה אני אומר, לכן זה עוד פעם, זה הולך לשיטתו. למרות שהוא לא הבין את שיטתו עד הסוף, לכן נשאר וצריך עיון איך זה מועיל נגד עדים, ההודעת בעל דין. אבל זה שיטתו, וזה גם אמר אבן לב, אומר אותו דבר. מצרפים את שניהם, אז נפתרות כל השאלות. בסדר? זאת נאמנות סובייקטיבית מלאה. ולכן גם במקום שאין לך חשש קנוניה, זה לא משנה. ברגע שזה נוגע לאחרים, זה כבר לא רשות היחיד שלך. אז ברגע שזה לא המישור הסובייקטיבי שלך, לא ניתנה לך נאמנות המוחלטת הזאת של הודעת בעל דין. או ששב יהיה נפשה. זה הכל. אחר להכין, זה לא בגלל שזה מפורר את הטיעון של הנאמנות, או מראה שחשדות אולי אתה לא נאמן. אלא פשוט זה מראה שזה לא התחום שלך. זה לא שייך לממד הסובייקטיבי, אלא לממד האובייקטיבי. ולכן זה לא רלוונטי. שאלנו למה אין אדם משים עצמו רשע? גם שם, בכאורה. עכשיו, ברור, למה זה אין אדם משים עצמו רשע? האדם הרי רוצה לומר, תענישו אותי, תפסלו אותי לעדות, או משהו כזה, נכון? הוא לא יכול. כיוון שזה באמת שייך לדין הפומבי, זה לא שייך לדין האישי. אם הוא יאסור על עצמו משהו כתוצאה מזה, הוא באמת יהיה אסור. יהיה דין שווה נפשך תיכה באיסורה. אבל אין אדם משים עצמו רשע, זה תמיד על השלכות משפטיות. מה זה רשע? רשע פירושו או שבית דין יעניש אותו, או שיפסול אותו לעדות, לדיינות, כן, רשע פסול לעדות ולדיינות וכו'. אתה לא יכול לשים את עצמך רשע. למה? כיוון שלשים את עצמך רשע, בעצם זה כתוב בחושן משפט. לא, דין שווה נפשך תיכה באיסורה, זה דין שייך ליורדיה. אני מקבל על עצמי איסור בדבר כלשהו. עכשיו אין אדם משים עצמו רשע, זה חושן משפט. חושן משפט, מה ששייך למשפט זה תמיד עניין ציבורי. זה שאני רשע זה אומר שאני לא יכול להיות דיין, אני לא יכול להיות עד, כשאני אעיד משהו זה יקרין על מישהו אחר. מישהו חייב כסף, לא חייב כסף, אתה לא יכול לקבל את העדות שלי. אין דבר כזה. מה שבית דין פוסק כשאני פסול לעדות, הוא לא יכול לפסוק כשאני פסול לעדות. אסמך הדברים שלי. כיוון שזה נוגע לאחרים, אני יודע עדות לאחרים, אתה יכול לפסול את העדות שלי? אז מה? ואם זה לא נוגע לאחרים, אז מה המשמעות שבית דין יפסוק שאני רשע? אם זה לא נוגע לאחרים, בסדר, אז מה? שיקראו לי רשע, מה? אין איזה שום משמעות. חושן משפט זה תמיד השאלה, איך זה יקרין על אחרים. אז לכן, בהודעת בעל דין, ובשווי ענף שחתיכת איסור יש לבאדם נאמנות מוחלטת בתחום הסובייקטיבי שלו. ואין אדם משים עצמו רשע, בגלל שלמרות שהוא מדבר על עצמו, מדובר פה בעצם על השלכה ציבורית. לכן במצב כזה אין לו את הנאמנות הזו. ואגב, זה בדיוק הסיבה למה גם בקידושים, כשבעל ואישה מודים שהם התקדשו, זה שייך לרשות הרבים, ולכן אין את הנאמנות. זה המשמעות של חייב להכין, למרות שאין קנוניה, לא קשור לקנוניה בכלל. אלא להגיד שאתם בעל ואישה, יש לזה השלכה ציבורית. זה לא סתם שאתם בעל ואישה. אגב, זאת הסיבה שצריך שני עדים בתפיסה המקובלת. למה צריך שני עדים לקיום הדבר? זה לא עדים לברר. זה עדים לקיום הדבר. מה זה העדים לקיום הדבר? העדים לקיום הדבר פירושה הם נציגים של הציבור שמכיר בכם כבעל ואישה. יש צד שאולי יצטרכו אפילו שלושה, בעדים, אומרים בסוף שלום, מספיק שניים. למה? כי השניים האלה מהווים נציגות של הציבור, הציבור נותן גושפנקה, אני מכיר בכם כבעל ואישה. כי להיות בעל ואישה, המשמעות העיקרית של הדבר הזה זה המשמעות הציבורית, זה סטטוס ציבורי. בין היתר שהיא נאסרת על אחרים, והוא עשו בקרובותיה וכו', אבל זה סטטוס ציבורי, זה המשמעות של העניין.
לא, אז, יכול להיות שהיא תהיה...
גבר ואישה על אי בודד לבד בעולם, אדם וחווה לא יוכלו להתקדש אחד לשני, אפילו אם היו רוצים. כיוון שכשאתה לא בתוך חברה, אין דבר כזה קידושין. קידושין זה תמיד סטטוס בתוך חברה. ולכן, החב לאחרים שם הוא הרבה יותר עמוק מאשר השאלה אם יש לו השלכה על זה או השלכה על זה. אומרים לכם, זה אבן העזר כמו חושב משפט, זה שייך לדיינות. יורה דעה זה שייך לרבנות, מה שקוראים, נכון? דיינות זה תמיד משפט פומבי. שאלה איך הציבור מתייחס לדיני ממונות ולמעמד אישי. כל מערכת משפטית עוסקת בדיני ממונות ומעמד אישי. ולכן משפט באשר הוא עניין ציבורי. במשפט אין שום משמעות למה שאתה אומר על עצמך. יש משמעות למה שאתה אומר בהלכה, לא במשפט. המשפט לא. המשפט כולל גם את אבן העזר וגם את חושן משפט. הערה האחרונה, זה המקור האחרון אצלכם, זה הראש. והראש אומר, אתם רואים את המקור האחרון, כל דבר שהוא בידו של אדם, אפילו את חזק יתר הנאמן עד אחד לטמא ולעשו. ואפילו מכחישו, אמר איני יודע, כי לתניה היה עושה עמו בתערות, ואמר לו, תערות שעשיתי עמך נטמאו, נאמן. הוא מפרש הבא איתה, אמר, הואילו ברשותו הן, הרי הן כשלו, ונאמן עליהם. ולאו מטעם הדיבה הם מטעם אליהו. לא בגלל שאם הוא היה רוצה, הוא היה מטמא אותם, מיגו, המיגו של הקצות. לא בגלל זה.
לא,
אלא בגלל שברגע ש... זה שהוא יכול לטמא, זה הופך אותו לבעלים על הדבר. זה מה שהוא אומר במשפט האחרון. כן, כיוון שבידו לתקנו, הווי כבעליו. אפילו תרם משל חברו, לא מדובר שהוא באמת בעלים. אבל אם זה דבר שהוא בידך, אתה נחשב כבעלים. זה ראש מאוד מפורסם, חמים מצטטים אותו, שדין ביד או הנאמנות על דבר שהוא בידי לחולל אותו, זה בגלל שאני בעלים עליו. זה דבר נורא מוזר. כי בדרך כלל, הנאמנות של בעלים על, על דברים שהם ברשותו, זה בגלל שהוא יכול לעשות. בעצמו. וכאן הטיעון מתהפך. זאת אומרת, זה שבידו לעשות נותן לו נאמנות בגלל שהוא נחשב כבעלים. זה לא נקרא הפוכה לגמרי. זה שבעלים נאמן על טבל מסוים שלו, שהוא, להגיד שהוא טהור, להגיד שהוא מתוקן, ושהוא יכול להפריש, מה הבעיה? זה שלו, נכון? אבל הראש אומר לא ככה. הראש לא תולה את הנאמנות של בעלים בזה שהוא יכול. הפוך, הוא תולה את הנאמנות של מי שיכול בזה שהוא בעלים. ולמה בעלים נאמן? לא יודע, לא בגלל שהוא יכול. זה קודם לעיקרון שזה שאתה יכול נותן לך נאמנות. למה בעלים נאמן? בעלים נאמן כי זה שייך לתחומו.
כי
זה שייך לתחומו. מה ששייך אליו, יש לבן אדם נאמנות מוחלטת. זה שהוא יכול לעשות את זה בעצמו, זו רק אינדיקציה לזה שזה שייך אליו. וברגע זה שייך אליו, יש לו נאמנות מוחלטת. זה אותו עיקרון שראינו שם. מה שהקצות שאל על רשי שם, שהוא אמר, אז איך זה מועיל גם נגד עדים? וגם קודם הוא אמר, אם זה מיגו, מיגו נגד עדים לא אומרים. לא נכון. נאמנות של אדם על עצמו זה גם נגד עדים. זאת נאמנות מוחלטת, כי כל דיני הראיות לא רלוונטיים במקום שנוגע לתחום הסובייקטיבי שלי. כל עוד אתה מוכיח שזה באמת שייך רק לתחום הסובייקטיבי שלי. זה לא מיגו. כל הזמן אנחנו אומרים, בגלל שהוא יכול לתת מתנה, בגלל שהוא יכול לנדור, בגלל שהוא יכול לטמא את הטהרות, אז זה נשמע כמו מיגו כזה. זאת אומרת, יש לי את האפשרות הרי לחולל את התוצאה גם ככה, אז תאמין לי במה שאני טוען שזאת התוצאה. אבל לא. זה שיש לי אפשרות לחולל את התוצאה, זה אומר שהתוצאה הזאת היא ברשותי. היא שייכת לתחום שלי. מה היא שייכת לתחום שלי, אז יש לי נאמנות מלאה עליה. ולמדנו מכאן בעצם שבתחום הסובייקטיבי של האדם יש לו שם דינים אחרים לגמרי. יש לו נאמנות מוחלטת בלי שום קשר לדיני ראיות. תראה? כן.